אוקיי, נפתח בבשורת יוחנן. שוב, פרק א', ונקרא פסוק 1, 43, בעמוד 165. בשורת יוחנן א', פסוק 43, שכבר קראנו אותו לא פעם אחת. ויוליכהו אל ישוע, ויהי כי הביט אליו ישוע ויאמר, שמעון בן יונה, לך יקרא חיפה, אשר תרגומו פטרוס. אני הרגשתי את הצורך להתמקד בפסוק הזה, וכל מה שנובע מהפסוק הזה, לכן חשבתי לעבור על מספר מפגשים מאוד מיוחדים שהתנהלו בין האדון ובין שמעון פטרוס. היו ביניהם לא פעם ולא פעם ולא שלוש חילופי דברים מאוד מיוחדים להבנתי, שאנחנו יכולים ללמוד מהם לקחים רוחניים מאוד יפים ומאוד בונים, וזו המטרה הסופית שלנו, כן? לא ללמוד היסטוריה, להפיק לקחים מדבר אלוהים. ואני מציע שנפתח דבר ראשון בבשורת יוחנן, פרק ו', פרק 6. בשורת יוחנן, פרק 6. ונקרא מפסוק 66 עד 69. זה בעמוד 178 בברית החדשה. בשורת יוחנן פרק ו', פרק 6, מ-66. מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסוגו אחור ולא יספו להתהלך איתו. ויאמר ישוע אל 12, היש את נפשכם גם אתם לסור ממני? ואן אותו שמעון פטרוס, אדוני, אל מי נלך? דברי חיי עולמים עמך, ואנחנו האמנו ונדע, כי אתה משיח בן אל חי, קדוש אלוהים אתה. לפני שקצת נתעמק בחילופי דברים האלה בין שמעון ובין ישוע, נשים לב, אני מקווה שכולנו בקיאים קצת בברית חדשה, בבשורות השונות, יש המון מקרים שבהם ישוע פונה לתלמידים, והיחיד שמגיב מי הוא? שמתם לב? שמעון. היום נעבור על כמה דוגמאות מהסוג הזה, שבאמת מסבירות לנו שהאדם הזה באמת אדם מיוחד, מה שיפה אצל ישוע, שאיכשהו ראה אותו, איכשהו הביט בשמעון, אתה תיקרא קיפה, או פטרוס ביוונית, שזו אותה משמעות סלע, וזה אחד התכונות שהיה לישוע בעולם הזה. אנחנו יודעים שהוא הפשיט מעצמו המון מהתכונות האלוהיות שלו, הוא הפשיט מעצמו, אבל כמה תכונות נשארו אצל ישוע כאלוהים ממש? היכולת לראות בן אדם, לא לשמוע שום חוות דעת מכל סוג שהוא עליו, לא בין שום אינפורמציה, ולדעת מי הבן אדם הזה. במובן הרוחני העמוק והשלם ביותר. זו התכונה של ישוע. הוא מסתכל על שמעון ואומר, אתה תיקרא סלע. במבט הראשון, אתה תהיה סלע. ואנחנו עכשיו נראה איזה התנהגות מיוחדת רוחנית הפיינה את שמעון, שבאמת יכולה להלעיב אותנו כולנו לדעתי, וללמוד ממנו מסרים רוחניים מאוד עמוקים וחשובים. אז אני חוזר פסוק 26. חלק מתלמידיו של ישוע נסוגו. אנחנו יודעים שמלבד, הייתי אומר, ה-11 התלמידים האמיתיים, יהודה גם היה נלווה להם כ-12, אבל הוא לא היה תלמיד אמיתי, אנחנו יודעים את זה. התווספו לישוע עוד לא מעט תלמידים, ובתהליך של זמן חלק מהם עזב אותו. ואז ישוע פונה לתלמידיו ואומר, מה אתם? גם אתם מתכוונים לעזוב אותי? הוא יודע את התשובה, אבל בכל זאת הוא מאתגר אותם, מה אתם אומרים? אתם תעזבו אותי, גם אתם? כמו היתר? היחיד שעונה לו בצורה חד משמעית זה שמעון, ונשיא לב מה שהוא אומר. אדוני, אל מי נלך? אני נורא אוהב את התשובה הזאת של שמעון. אני אישית אוהב אותה. אני רוצה לקוות שכולנו מרגישים את מה ששמעון אמר. אני רוצה לקוות. יש אלטרנטיבה? אני שואל אותנו, יש לנו אלטרנטיבה ביקום הזה? מאשר ללכת אחרי ישוע. אין, פשוט אין. אז זה נכון שלעיתים בחיים הרוחניים יש קשיים, יש ניסיונות, יש דברים לא קלים שצריך להתמודד, זה נכון. אבל אין אלטרנטיבה, אין מוצא אחר. ולכן השאלה לא רלוונטית עבור כל אחד מאיתנו. ואני פונה במיוחד למאמנים בתחילת הדרך, שאולי לפעמים עוברים התלבטויות, ספקות מסוימים, אנשים שעדיין לא מגובשים ממש באמונתם. אין אמצעי אחר להתקרב אל האב ולרשת את חיי העולם. פשוט אין. ולכן שמעון אומר לו, אתה דרך לחיי עולם, אין משהו אחר. מה זה בכלל רלוונטי? זה קשה או לא קשה? זה נוח או נוח? זה לא רלוונטי. אתה האמת, אתה דרך לחיי עולם. ושמעון הבין את האמת הזאת לעומק נשמתו. ואני אומר, לאן אלך? שכולם יעזבו אותך, מה זה רלוונטי? אנחנו נתמיד ונלך אחריך. ושמעון ממשיך ואומר, ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי. שים לב להתבטאות של שמעון. אנחנו האמנו ונדע. אמונה שהיא בגדר מה? ידיעה. אני רוצה לקוות, באמת רוצה לקוות, שכל מי שיושב כאן נמצא במצב הזה. האמונה שישו בן אלוהים חיים, שהוא המשיח, זה כל כך ברור לנו, כל כך חד בתודעה, באמצעות רוח הקודש שחי בנו, שאנחנו לא רק מאמינים, אנחנו יודעים, יודעים ממש, שישו בן אלוהים. לא בגלל שיש איזה נבואה שמסבירה את זה, לא איזה פסוק באיזשהו איגרת, לא, ישוע יודע את הלב שלנו, והוא משכנע אותו בצורה חד משמעית, באמצעות רוח קודשו. מה שמעניין ששמעון, פטרוס וכל יתר התנאים בשלב הזה, עדיין לא נטבלו ברוח. ובכל זאת, לשמעון הייתה את הידיעה הזאת, החד משמעית. ישוע בן אלוהים הוא המשיח. אנחנו נמצא מקום נוסף שמפרט את זה. באמת אלוהים נתן לאדם הזה התגלות יוצאת דופן, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר לישוע. אנחנו מאמינים בך ואנחנו יודעים שאתה משיח בן אלוהים. אני מאוד רוצה לקוות שהתחושה הזאת באמת מלווה את החיים של כל אחד מאיתנו. אם יש לו פעם אמר לאנשים שהיה להם קשה להאמין בו, אומר, אם לא בגלל מה שאני אומר, לפחות בגלל המעשים שלי, תאמינו בי, המעשים מעידים שבאתי מאלוהים, ולו מהסיבה הזאת. אני רוצה לקוות שלנו כולנו יש את הנוכחות שלו בקרבנו, וזה ההוכחה החד משמעית שישוע הוא אלוהים, ואנחנו הבנים והבנות שלו, ונותן לנו את הביטחון המוחלט. יום אחד אנחנו ניפגש איתו, למלוך איתו בכבוד ובתפארת שלא יסתיימו לעולם. בעיקר אני רוצה שנעבור למקום נוסף, במתי פרק ט"ז, פרק 16, בעיקר פסוקים 15 עד 19. בעמוד 30 בברית חדשה, מתי ט"ז מפסוק 15. ויאמר עליהם, ואתם מה תאמרו מי אני? ויען שמעון פטרס ויאמר, אתה הוא המשיח בן אלוהים חיים. ויען ויאמר אליו, אשריך שמעון בר יונה, כי בשר ודם לא גילה לך את זאת, כי אם אבי שבשמיים. ואף אני אומר לך, כי אתה פטרוס, ועל הסלע הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה. ואתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל אשר תאסור על הארץ, אסור יהיה בשמיים, וכל אשר תתיר על הארץ, מותר יהיה בשמיים. נחזור לפסוק 15, ושוב אנחנו רואים, ישוע פונה לתלמידיו ושואל, מה אתם אומרים עליי? אחרי שאומרים לו שאנשים בעם חושבים על כל מיני מחשבות כאלה ואחרות, ישוע שואל, מה אתם אומרים עליי? אני אמצא אתכם תקופה לא קצרה, מה אתם אומרים עליי? מי מגיב? שמעון פטרוס. תשימו לב, כל פעם שישוע פונה באיזו שאלה, כולם בשקט, שמעון, הוא הדובר, הוא היוזם, או רוח החיה של תלמידי ישוע, ואומר לו חד משמעי באופן מיידי. הוא אומר לו, אתה הוא המשיח בן אלוהים חיים. בדומה למה שקראנו במקרה הקודם, חד משמעי. ואז אומר לו ישוע, אשריך שמעון, כי לא בשר ודם גילה לך את האמת הזאת, אלא אבי שבשמיים. שמעון קיבל הערה מיוחדת מאבינו שבשמיים, שישוע הוא לא פחות מאשר בן אלוהים חיים. אני רוצה לומר בהזדמנות זאת, שלעיתים אנחנו שומעים לצערנו, גם למאמינים בארץ, גם למאמינים בעולם, שמתחילים להטיל ספק באלוהות של ישוע. עבורי, אדם שמגדיר את ישוע כמשיח ולא מקבל את האלוהות שלו, הוא לא מאמין, הוא פשוט לא מאמין. בעיניי הוא לא מאמין. אם אנחנו מורידים ישוע את המימד האלוהי שלו, אז מה נשאר? מה, בן אדם? עוד בן אדם? עוד נביא? בן אלוהים חיים. זאת תמצית האמונה שלנו. שלבש בשר והופיע כדי להושיע אותנו. אבל ישוע במהותו הוא אלוהים. ממש. וכל אדם שמגדיר את עצמו מאמין בישוע, ולוקח ולו במעט מהמימד האלוהי של ישוע, הוא עושה מעשה שלא יעשה. הוא מגדף את שם ישוע. ואדם כזה לא יעלה עד שיהיה לו קשר אמיתי וקרוב עם אבינו שבשמיים. אני יודע האמונה שלנו בישוע כאלוהים או בן אלוהים, זה המכשול הצלב עבור עמנו ישראל. ויתכון שיגיעו זמנים שאנחנו גם נרדף, ממש נרדף, לא בדיבורים, בגלל האמונה שלנו. אבל זה החיים שלנו, זה האמת. מה מישהו מאיתנו מתכוון לגמגם? יעלה על הדעת שמישהו יתחיל להגיד דברים אחרים כדי למצוא חן לפני בני אדם? זאת האמת, גם אם היא לא נעימה, גם היא קשה לחלק גדול מעמנו שנמצא בעיוורון. יודע שישנם דתיים שמבחינתם אנחנו עובדי אלילים ממש, עובדי עבודה זרה, ועוד כהנה וכהנה השמצות עד להודעה חדשה. אנחנו לא נרפה מהאמת שלנו במילימטר. בין שזה נוח או לא נוח לאנשים מסוימים לשמוע אותנו, ונתפלל שאלוהים ירחם על העם הזה, ואביא עוד אנשים מאמנו ישראל להבין מי זה המשיח, מה המהות שלו, כפי שהוא גילה לנו. וכל מחיר שידרש נשלם כדי להיות נאמנים. אני לא מקנה באדם שבגלל מורה או פחד או כל סיבה אחרת, לא יודע, את האומץ ואת הנחישות להצעיר בגלוי חד משמעי, ישוע הוא המשיח בן אלוהים. נקודה. נקודה. זו האמת. וכל בני אדם צריכים להתיישר באמת הזאת, לספוג אותה ולהאמין בה. זה תמצית האמונה שלנו. ואז מה ישוע ממשיך ואומר לשמעון, ואני אומר לך כי אתה פטרוס, ועל הסלע הזה אבנה את קהילת. נזכור שבבשורת יוחנן, המשפט היחיד שאומר ישוע לפטרוס, אתה סלע. הוא מגדיר אותו כיפה, פטרוס. כאן ישוע מוסיף דברים נוספים. מה בראש אתה סלע? על הסלע הזה פטרוס, הוא אומר לו חד משמעית, ישוע בן האלוהים, אני אבנה את הקהילה שלי, איפה? בעולם הזה. היינו קולטים את גודל הקריאה שהקנה לשמעון פטרוס. ישוע בוחר בו לבנות עליו, על פטרוס, את הקהילה. באמת, אני לא יכול לחשוב על תפקיד יותר נעלה מהתפקיד שניתן לפטרוס ולעוד זו חנן גם פאולוס השליח. עמודים ממש בהיכל של אלוהים בעולם הזה. אנשים שיצאו לפני המחנה והובילו אחריהם עשרות ומאות ואלפי מאמינים בעולם. איזה אחריות ואיזה זכות שניתן לאנשים האלה להיות באמת דוגמה ומופת לאנשים שהחליטו שישוע יהיה המרכז של החיים שלהם בעולם. ישוע ממשיך ואומר לו, ושערי שאול לא יגברו עליה. והשאלה שנשאלת, למה ישוע מתכוון שאומר שערי שאול לא יגברו על הקהילה הזאת? שפטרוס השליח הוא הסלע שלה. אז אני לא אתחיל להתעמק יותר בפסוקים, אומר רק בקצרה שהשאול מוזכר בלא מעט מקומות, אין בתנ"ך ואין בברית חדשה. לפי דברי ישוע על האיש העשיר, מי שזוכר, אומר שהאיש העשיר לאחר שהוא מת הוא נלקח לשאול, אם אתם זוכרים, או במילים רחבות יותר, לשם מגיעים הנפשות של בני אדם שמתו והם לא חיו ברצון של אלוהים. וכפי שלמדנו במשל של ישוע, כבר האיש העשיר סובל בשאול, הוא מתייסר, הוא פונה לאברהם שירטיב את קצה לשונו, אומר, אני סובל במוקד הזה. ומסתבר שלאותו אחד שיש לו את הממשלה, את השולטן על השאול, מי זה? לפי דבר אלוהים, זה השטן. זוכר שלמדנו בין העברים שישוע במותו ניצח את אותו אחד שלא ממשלת המוות, השטן. וכשכאן ישוע אומר לשמעון, שערי שאול לא יוכלו להתגבר על הקהילה שנבנה עליך, שמעון, הוא מתכוון לשטן וכל השדים, כל המלכות האפלה שלו, שעשו כל שביכולתם, הכל, כדי לצאת נגד הקהילה, נגד אנשים שהחליטו שישרתו את האדון ישוע בעולם הזה בכל הלב והנפש. אנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו כמאמנים לא נמצאים בחלל ריק. בעולם הזה יש לנו אויב מאוד אכזר שמסתובב כמו אריה שואג ממש, לבלה אותנו, לטרוף אותנו, לדכא אותנו, לרמוס אותנו. נבין את גודל המלחמה. איך נאמר? מלחמתנו לא נגד בשר ודם, לא ולא. נגד הרוחות הרעות, נגד השטן ומשרתיו. כדאי מאוד שניקח ברצינות את השטן, שלא נזלזל בו. יש לו כוח אדיר, לא ולמשרתיו. וכדי לעמוד נגדו, אנחנו צריכים להיות חזקים ואיתנים באמונה. כפי שאומר פולוס באחד המקומות, התייצבו מול השטן, ואז הוא יברח מפניכם. הוא יברח כשאנחנו חזקים ואמיתיים. מאמין שמאסס, מאמין שמגמגם, מאמין שהחיים שלו מלאות ספקות, מלאי ספקות, השטן עלול להכשיל אותו, תדעו לכם. עלול לבלבל אותו. אנחנו צריכים להשתייך לקבוצה של מאמינים חזקים ואמיתיים, ועם הגבורה של ישוע בקרבנו, לעמוד נגדו יציבים וחזקים. וכשהוא רואה מאמין חזק, תאמין, הוא לוקח את רגליו ומסתלק השטן. הוא לא טיפש. אבל אותם מאמינים שהם מגמגמים, פושרים, מאססים, אותם הוא עלול לתקוף ולהצליח בהתקפה שלו באיזושהי רמה. כאן ישוע מבטיח לשמעון שהקהילה שאני בונה עליך לא יהיה כוח ביקום הזה שיוכל לגבור עליה. איזה הבטחה שאנחנו רואים את התוצאות של היום כעבור כ-2,000 שנה, שמיליונים רבים של מאמינים שרובם בין הגויים קיבלו את האדון והחליטו לחיות חיים חדשים, ושום סבל, שום התקפה של השטן לא עצרה באדם להמשיך לנוע בדרך האמונה. יום אחד אנחנו נפגוש רבים מהם במלכות ישוע משיח אדונים. והוא ממשיך ישוע ואומר, ואתן לך את מפתחות מלכות השמיים, וכל אשר תאסור על הארץ אסור יהיה בשמיים, וכל אשר תתיר על הארץ מותר יהיה בשמיים. אז כאן ישוע נותן לשמעון פטרוס באמת סמכות רוחנית שאין למעלה ממנה, מפתחות מלכות השמיים. ישוע מבטיח לשמעון שבאמצעותו, באמצעות השליחות שלו, אנשים שיאמינו בדרך שישוע מבשר את מלכות השמיים, הם ימצאו את חיי העולם. ושמעון פטרוס הוא אחד האמצעים להוביל אותם, לכוון אותם למלכות של ישוע. ומה שאתה שמעון תאסור בארץ יהיה אסור בשמיים, מה שאתה תתיר יהיה מותר. מזכיר לכם שאת ההבטחה הזאת ישוע לא נותן רק לשמעון, מי שזוכר, נותן את זה גם ליתר תלמידיו. אבל אם ספציפי נתמקד בשמעון, אנחנו נגיע לזה בהמשך השיעור, הוא ממש באופן מעשי השתמש בסמכות הזאת, וברשותכם אני אשאיר את זה להמשך השפה ונעבור למקום הבא. לוקס כ' ב' בפסוקים 31 עד 34, לוקס כ"ב 22 31 עד 34 בעמוד 154 בברית חדשה, מסר שמשלים אולי את מה שלמדנו עכשיו. ויומר האדון, שמעון שמעון, הנה טבע אתכם השטן לזרותכם כחיתים, ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך, ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך. והוא אמר אליו, אדוני, אני נכון ללכת חגה לבית הסורים גם למוות. ויאמר, אני אומר לך פטרוס, לא יקרא תרנגול היום עד כי שלוש פעמים כי חשת בי, לאמור לא ידעתי. אז כאן יש לנו עוד דו שיח מאוד מעניין בין ישוע ושמעון. וישוע אומר לשמעון חד משמעי, הוא אומר לו, טבע אתכם השטן לזרותכם כחיתים. אז באופן טכני, מה פירוש לזרותכם כחיתים? מה פירוש הביטוי הזה? כשלוקחים חיטה, יש בה גרגירים, שמהם אתם עושים את הקמח, וממנו עופים פיתות, לחמים וכו'. אבל יש גם פסולת כמו מוץ ועוד כל מיני חלקים נוספים בשיבולת שהם לא למאכל מן הסתם. אז מה עושים? לוקחים את השיבולת ומנערים אותה בצורה מאוד מאוד חזקה עוצמתית, כדי להפריד את החלקים הלא רלוונטיים מהסעורה, מהשיבולת, ובסוף מלקטים רק את הגרעינים, ומהם כמובן בהמשך עושים קמח וכל הדברים מאפה. הדגש כאן, מנערים. ואני קצת קראתי, יש דרכים שונות לעשות את זה, יותר מתוחכמות, פחות מתוחכמות, אבל הרעיון אחד, יש ליצור ניעור מאוד רציני, להפריד מה שלא צריך מתוך השעור, להשאיר רק את הגרעינים שאיתם ניתן לעשות שימוש. וכאן ישוע מגלה, חד משפיע לשמעון, השטן החליט לנער אתכם, לזעזע אתכם, לגרום לכם תחושה מאוד קשה כדי לערער את כל האמונה שלכם. אומר את זה האדון לשמעון. ואז הוא ממשיך ואומר לו, אני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך, וכאשר תשוב חזק את אחיך. ישוע מראש אומר לשמעון, אני התפללתי עבורך שמעון, שעליך אני אקים את קהילתי, ואני נותן לו חיזוק ועידוד. כשאתה תשוב, חזק את אחיך. כבר ישוע מגלה לשמעון, עם כל הערכה שהוא העריך אותו ישוע, שהוא ייכשל. שהוא שמעון ייכשל. אבל כשתשוב, חזק את אחיך. מה התגובה של שמעון? אדוני, אני מוכן להסר עבורך, ולא רק להסר, לשלם בחיים שלי למענך. אני משוכנע בכל ליבי ונפשי ששמעון התכוון לחלוטין למה שהוא אמר. ישנם מקרים שאנשים בעולם הזה נותנים הכרזות, אולי מאוד בומבסטיות, שבעצם אין מאחוריהם שום כיסוי מכל סוג. יש אנשים כאלה, אני גם לצערי שמעתי מאמינים, שיש נטייה לתת הכרזות מאוד מרשימות, אבל ישנם מתחיל קצת לפשפש בחיים שלהם, בין ההצהרות ובין החיי היום, אין כמעט קשר לצערי. שמעון הוא לא מסוג האנשים האלה. זה אדם אמיתי ורציני שהתכוון למה שהוא אמר. הייתה לו מוכנות עקרונית לשלם בחייו למען אדון היתר, יוכיר את זה גם די פסוקים, והוא באמת היה כזה. ולכן הוא אומר לאדון, הוא כאילו מופתע ממה שאדון אומר לו. מה, אני אקשל? שמעון? אני אקשל? אין מצב, אין מצב! ואז מה ישו אומר לו? אני אומר לך, פטרוס, לא יקרא תרנגול עד כי שלוש פעמים כי חשת בי. האמת היא ששמעון סרב לקבל את מה שישוע אמר. הוא לא העלה את זה כאפשרות שזה יקרה בחיים, הוא פשוט לא העלה את זה. הוא באמת התכוון, והוא היה מוכן ברצון הכי עמוק שלו והשלם, לפי הצורך, להקריב את חייו למען ישוע. אני רוצה לקוות שכל מי שיושב כאן יש לו את אותה הרגשה. אני רוצה לקוות ברמת העיקרון, מאמין אמיתי, אמיתי באמת, צריך שיהיה לו את התחושה הכי חזקה, הכי אמיתית, שאם יום אחד יידרש ממנו לשלם בחיים שלו, לא בדיבורים, לא בסיפורים, בחייו למען האדון, יש לו את המוכנות האמיתית ברצון הכי עמוק לשלם כל מחיר. לשלם כל מחיר, ואני לא מגזים במה שאני אומר, כל מחיר מכל סוג שהוא. זה להבנתי מאמין אמיתי. מאמין אמיתי. ושמעון היה מאמין אמיתי. ולכן הוא סרב לחשוב שיש אפשרות שהוא יתכחש לישוע. אז בואו נעבור למקום הבא. בבשורת יוחנן פרק י"ח, פסוקים 10 ו-11. בשורת יוחנן פרק י"ח פרק 18, נקרא פסוקים 10 ו-11 בעמוד 202 בברית חדשה. 203, סליחה. פסוק 10 ו-11. ולשמעון פטרוס חרב וישלפה ויח את אבן הכהן הגדול ויקצץ את אוזנו הימנית, ושם העבד מלכוס. ויום הישוע אל פטרוס, אשב חרבך אין לדנה, אחי לא אשתה את הכוס אשר נתן לי אבי? אז להזכירכם, כשבאו לתפוס את ישוע, הגיעה קבוצה מאוד גדולה, כתוב גדוד של אנשים, שהיו מן הסתם חמושים בחרבות, בכידונים, בעלות, בכל אמצעי, אמצעי מכל סוג שהוא, כדי לבוא ולפי הצור גם להיכנס באנשים ולהקות אותם ולאסור אותם. הם היו ממש מוכנים לכל הפתעה שתהיה. שמעון רואה את הקבוצה הזאת שבאה מול ישוע לתפוס אותו. הוא לא מהסס, שימו לב, הוא לא מהסס, מוציא את החרב מהנדן שלה. וממש חותך פיזית את האוזן של העוזר של הכהן הגדול, אחד האנשים שבאו לתפוס את ישוע. ואין לי ספק שהעובדה הזאת שמתוארת בברית חדשה מלמדת חד משמעית ששמעון התכוון למה שהוא אמר כשהוא אמר לישוע, אני מוכן להקריב את חיי למענך. הוא הבין לחלוטין שבעצם המעשה שהוא עושה הוא מסכן את חייו. מדובר על גדוד של אנשים עם כל כלי המשחית שאתם יכולים לחשוב עליהם, הם יכלו להתנפל ולחסל אותו תוך שניות אחדות. הוא לא נרתע. עכשיו שימו לב, מצד אחד שמעון לא פועל באמונה, אני מדגיש, ישוע אומר לו תשים את החרב בנדן שלה, מה אני לא אשתה את הכוס? הוא לא פעל באמונה, אני מדגיש, זה לא היה רצון ישוע ואלוהים עבורו, אבל ברצון הכי עמוק שלו, הוא רצה להגן על ישוע. הוא היה מוכן לחרף את נפשו ממש למען האדום. והוא התכוון לזה, והוא עשה את זה. בשלב הזה לא היה לו את האור שיש לנו, וגם היה לו בהמשך, להבין שזה לא הזמן ולא המקום להתנגד. זה פשוט לא תוכנית אלוהים, שמישהו יתנגד למעשה. אבל הוא הוכיח, ברצון הכי עמוק, ואני חוזר למשפט הזה כמה פעמים, לשמעון פטרוס היה מוכנות אמיתית למות למען האדם. ברצון הכי עמוק שבר בקרבו. ומכאן אנחנו עוברים לכישלון. נעבור למתי פרק כ"ו. מתי כ"ו? ונקרא פסוקים 65 עד 67 בעמוד 54 בברית החדשה. מתי 26, נקרא מפסוק 65 עד 67. ויקרא הכהן הגדול את בגדיו ויאמר, הוא גידף, ומה לנו עוד לבקש עדים? הנה אתה שמעתם את גדופו, מה דעתכם? ויענו ויאמרו, איש מוות הוא. וירוקו בפניו, ויקו באגרוף, ואחרים עיקו על הלחם. ונמשיך הלאה. ויאמרו, ינבה לנו המשיח, מי הוא המכה אותך? ופטרוס ישב מחוץ לבית בחצר, ותגיע אליו שפחה לאמור, גם אתה היית עם ישוע הגלילי? ויחחש בפני כולם, לא ידעתי מה את אומרת. ויצא אל פתח השער, ותראה אותו אחרת, ותאמר לאנשים אשר שם, זה היה עם ישוע נוצרי. ויוסף לחחש, וישבה לאמור, לא ידעתי את האיש. וכמעט אחרי כן, ויקשו עומדים שם, ואמרו אל פטרוס, אמת, כי גם אתה מהם, כי גם לשונך מגלה אותך. ויחל לאחרים את נפשו ולהישבע לאמור, לא ידעתי את האיש, ומיד קרא תרנגול. ויזכור פטרוס את דבר ישוע אשר אמר לו לאמור, בטרם יקרא תרנגול תחחש בי שלוש פעמים, ויצא החוצה וימרר בבכי. אז אנחנו מצד אחד התרשמנו ששמעון פטרוס התכוון למה שהוא אמר, הוא שלף את החרב להגן על ישוע, לא בזמן שהוא היה צריך לעשות, אבל הוא גילה נכונות ברצון שלו. וברגע המבחן האמיתי, שמעון נכשל. והאמת היא שהכישלון שלו היה פשוט מדהים, מדהים. אני אומר שהכישלון של שמעון פטרוס צייר אותו בצורה שקשה לתאר במילים, ומה שדבר אלוהים אומר לנו שהוא מרר בבכי. הוא נשבר לגמרי. הוא לא קלט, הוא באמת לא קלט, שהוא שמעון, שיחיז לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, שהוא מוכן לשלם בחייו למען אדון, והוא התכוון לזה, ברגע המבחן הוא ישבר. אם שמת אליהם מה שקראנו היטב, הוא נמצא מאוד קרוב לישוע, ופתאום הוא התראה את האדון שלו ישוע במציאות הכי אומללה שהוא יכול לדמיין בחייו. כשאנחנו קוראים על החיים של האדון, עד לשלב שהוא ניתן לכוחות השטן שיעשו בו מה שהם רוצים, ישוע תמיד היה בשליטה. תעקבו טוב. לא היה רגע בחייו של ישוע שהוא לא שלט במצב. גם שהתקיף אותו, גם שהשמיץ אותו, הוא תמיד היה בשליטה, ואף אחד לא יכול לעמוד נגדו או להרשים אותו במשהו. עוצמה וחוכמה אלוהית שכל הזמן כיוונה אותו. פתאום שמעון רואה את האדון שלו מוכה, מושפל, מבוזה, חוטף אגרופים, סתירות, יריקות, מתעללים בו כמו במוקיון, פשוט במוקיון, את האדון שלו. והוא נמצא מרחק לא רחוק ממנו, והוא פתאום קולט ומבין שהוא עלול להיות הבא בתור. אם זה מה שהם עושים לישוע, למה שלא עשו לו אותו דבר? הוא לא טיפש. ולכן כל פעם שמישהי מכריזה, אבל אתה היית עם האדון, הוא פשוט לא מוכן להודות. הוא נשבע, שימו לב, מחרים את נפשו. שמעון התמוטט, התמוטט. נשאר לו כל אמונה, כל ביטחון, כל הגבורה, כל האומץ, הכל נידף ממנו. והוא התגלה בכלונו ובבושתו. אני רוצה לומר לכולנו, נורא קל להכריז הכרזות, וגם להתכוון אליהם. השאלה היא איך אנחנו מגיבים בשעת המבחן. אנחנו בהמשך נראה שמעון אחר, פטרוס אחר, ואני כבר אומר, הדוגמה הזאת של שמעון עבורי, ואני מקווה שעבורנו כולנו, זה שיעור רוחני מאוד עקרוני ועוצמתי. על החשיבות הלא נתפסת של התפילה ברוח הקודש. ומאמין בעולם הזה שיהיה ככל שיהיה רציני ונחוש ואמיתי, באמת אמיתי, כל זה שהוא לא נטבל ברוח, אני אומר לכם, הוא לא מסוגל להפיק את הגבורה שמסוגל להפיק מאמין שנטבל ברוח. הוא לא מסוגל. זה מעבר לכוח אנושי, נבין את זה. וכל כך נפלא לראות את אותו שמעון ברגע המשבר, איך הוא השתנה בהמשך. לעמוד מול קהל של עשרות אלפי אנשים, להעיד בגבורה על ישוע, לא שום מורא ופחד. אותו שמעון, בהבדל אחד, הוא קיבל את הגבורה, את העוז ממרום, לעמוד מול אנשים, לעמוד מול סכנת מוות אמיתית, לא פעם ולא פעמיים, ובכוח ובעוצמה לנוע קדימה ולבשר את ישוע. זה אחד החוויות שכולנו צריכים לחוש בחיים הרוחניים שלנו, שבעקבות התבילה ברוח יש לנו את הכוח, יש לנו את האומץ, יש לנו את הגבורה בכל סיטואציה, מכל סוג שהוא, להעיד בגבורה על שם ישוע. תראו, אני עושה הבחנה מאוד מהותית בין אדם שנטבל ואדם שלא נטבל. אדם שנטבל ברוח, אלוהים מצפה ודורש ממנו בשום פנים ואופן לא לכחש בישוע. אין מצב שמאמין מכחש בישוע, מאמין שנטבל בו. אין מצב, אני רוצה שלא יהיה הבנות. לי קרה לא פעם ולא פעמיים שפתאום באמצע שיעור מישהו שואל אותי, אתה מאמין בישוע? ואני אמרתי שכן. מה, אני אכחש באמונתי? התגובות בכלל לא מעניינות אותי, פשוט לא מעניינות אותי. אני אכחש בישוע? אני מעדיף להיכנס 3 מטר באדמה, מה שלחשוב על זה. לא יעלה על הדעת. ישוע החיים שלנו, הוא המהות, הקיום שלנו, נתכחש בו?
בושה וכלימה.
אבל כשפטרוס לא נדבל ברוח,
והוא ראה את ההתעללות באדון,
הוא נשבר. ואחר כך שהוא התפכח,
הוא באמת הצטער עד עומק נשמתו.
וזה בא לידי ביטוי, בבכי אמר שהוא בכה, שהוא כל כך היה מיואש מעצמו, מהחידלון שלו. ובהמשך, ישוע נתן לו גבורה אמיתית להתנהג כמו שמאמין בשל, מלא ברוח, מסוגל להתמודד עם כל קושי, מכל סוג שהוא, בעולם שבו אנחנו חיים. והייתי רוצה שנסיים במקום אחד, בבשורת יוחנן פרק כף א', נקרא עוד מקום אחד, פרק 21, פסוקים 15 עד 19, בעמוד 211 בברית החדשה. יוחנן 21 מפסוק 15. ויהי אחרי אוכלם, אמר ישוע אל שמעון פטרוס, שמעון בן יונה, אתה אהב אותי יותר מאלה? ויאמר אליו, כן אדוני, אתה ידעת כי אהבתיך. ויאמר אליו, ראה את לאי. ויאמר אליו עוד פעם, שמעון בן יונה, אתה אהב אותי? ויאמר אליו, כן אדוני, אתה ידעת כי אהבתיך. ויאמר אליו, נהג את צוני. ויאמר אליו פעם שלישית, שמעון בן יונה, אתה אהב אותי? והתעצף פטרוס על כי אמר אליו בשלישית, אתה אהב אותי. ויאמר אליו, אדוני, את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך. ויאמר אליו ישוע, ראה צוני, אמן אמן אני אומר לך, בהיותך צעיר לימים אתה חגרת את עצמך ותלך על אשר חפצת, ורק אשר תסכן ופרסת כפיך ואחר ירגירך ונסחה אל אשר לא תחפוץ. וכל זאת דיבר לרמוז על המיטה שיכבד בה את אלוהים, ויחלותו לדבר ויום אליו, לך אחריי. אז כאן אנחנו קוראים באמת אחד המפגשים האחרונים של ישוע עם שמעון לפני שהוא עלה לשמיים, והוא שלוש פעמים פונה אל שמעון פטרוס ואומר לו, אתה אהב אותי. עד ששמעון הרגיש מבוכה מהשאלה של ישוע, מה אתה באמת מטיל ספק באהבתי אליך, אומר שמעון. הוא באמת היה נבוך. ואז הוא אומר משפט מאוד יפה, כל ידעת, כל ידעת, אתה יודע שאני אוהב אותך. תראו, אני מקווה שכל אחד מאיתנו יכול לומר את המשפט הזה לפני אלוהים. אני מקווה שאלוהים יודע שאנחנו אוהבים אותו עם כל הלב והנפש. אני מקווה, לא בדיבורים, לא בהצעות, בכל צורת הפנים. הוא ראוי שנואב אותו עם כל הלב והנפש, לא פחות מזה, לא פחות מזה. זאת אהבה שלמה ששמעון הרגיש כלפי ישוע, ולכן הוא הצטער, הוא היה נבוך ששואל אותו שלוש פעמים. מה התשובה של ישוע? נהג את צוני. תן ביטוי לאהבתך. תנהג את הצון שלי. ישוע נותן לשמעון משימה מאוד כבדת משקל.
להנהיג את השליחים ואת כל הקהילה שקמה בעולם שלנו. קהילת ישוע משיח. בכוח ובגבורה שאין למעלה מהם.
ושמעון, כפי שאנחנו קוראים במעשי השליחים, אנחנו יכולים עוד שעה שלמה להאריך בזה, אני לא אעשה את זה כעת, פעם אחרי פעם הוכיח איך הוא מילא עם כל הלב והנפש את המשימה שישוע הטיל עליו בעולם הזה.
הוא המשיך בעוצמה ובגבורה
לעמוד כל עמנו אחרי שנתבלו ברוח הקודש בפנטקוסט.
והוא קם ונותן עדות על ישוע לפני ההמונים. שמעון תמיד המוביל, הראש, לפני כולם.
וכל אחד מאיתנו שמכיר את מסע השליחים,
פעם אחרי פעם אחרי פעם, האדם הזה בכוח ובעוצמה ובגבורה
ממלא את הקריאה שישוע הטיל עליו
עם כל הלב והנפש.
ולשמעון פטרוס גם את הזכות לא רק לחיות למען האדון כפי שקראנו, אלא גם למות כמרטיר עבור ישוע. הוא לא רק חי, הוא גם מת עבור האדון, בדומה לפולוס וחלק גדול מהשליחים, למת יוחנן. תראו, עבורנו שמעון פטרוס הוא דוגמה, הוא מופת, ואני רק אסיים במילים האלה. תראו, שמעון קיבל קריאה מאוד מיוחדת בעולם הזה, שלא זכו בה כמעט בני אדם. אני קצת משווה בין הקריאה שלו לקריאה של פולוס, אולי באיזשהו מובן, שזה נשלח ליהודים ו... פולוס לגויים בגדול, אבל אין ספק, הקריאה שניתנה לו וליתר השליחים, היא קריאה ייחודית בהיסטוריה האנושית, לא ספק. תראו, מה אנחנו אמורים ללמוד מהדוגמה של פולוס, של שמעון, סליחה, אני רגיל להגיד פולוס כל הזמן. שמעון הוא דוגמה, להבנתי, לאדם שהרצון שלו היה שלם. אני חוזר, שמעון הוא דוגמה בעיניי לאדם שברצון הכי עמוק שלו הוא התמסר לישוע בכל ליבו ונפשו. הקריאה שהאדון נותן לכל אחד מאיתנו בעולם היא שונה. נותן לאנשים שונים, תפקידים שונים וקריאות שונות. אנחנו צריכים ללמוד מפטרוס, משמעון, דבר אחד. לחכות אותו ברצון השלם. ברצון השלם. וכפי שהוא היה מוכן ורצה וחפץ בעומק ליבו להתמסרות טוטלית, הוא דוגמה עבור כל אחד מאיתנו.
בלי שום קשר לקריאה או לתפקיד המיוחד שאלוהים נותן לכל אחד מאיתנו. אין איזה שום קשר. כל אחד בתפקיד שהוא קיבל בעולם צריך לעשות אותו עם כל הלב והנפש. לרצות עם כל הלב והנפש.
הכוח הוא לא שלנו. הכוח הוא מאבינו שבשמה. בישוע אדון. וראינו את ההתנהגות של שמעון כשלא לו את הגבורה, עם כל הרצון הטוב הוא נכשל, כמו ילד קטן.
ואני קורא לנו כולנו, במיוחד הצעירים בינינו, שאם יש להם רצון טוב ואמיתי, שיהיה להם את כל האמונה, כל האמונה, שעם הכוח שלו, עם הכוח שלו, של האדון, לא יהיה שום דבר בעולם שיעצור בעדנו להתקדם בדרך הצרה והקדושה. לא יש שום כוח בעולם שימנע מאיתנו להתכחש לנפש שלנו. זה אנחנו יכולים לעשות עם הכוח שלו בקרבנו. כשאנחנו משתוקקים עם הכוח והגבורה שלו, זה קורה, זה מציאות בחיים של המאמין האמיתי.
ולהמשיך באמונה הזאת,
באנרגיה הזאת, להמשיך.
ושאלו את כל ביטחון האמונה, שאם רק נתמיד בדרך הזאת שבה אנחנו הולכים יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, בלי הצהרות בומבסטיות, בלי לחכות האחד את השני, שכל אחד יהיה נאמן, תקשיבו טוב, במשמרת שלו, בתפקיד הצנוע שלו ימת אליו היום, לא להתהלך בגדולות, לא! להיות נאמן במה שאלוהים יפקיד אתך היום, תהיה נאמן. בדברים הכי קטנים של היום, זה החיים של מאמין. זה לא בומבסטי, זה דברים פשוטים של יום-יום. וכשאנחנו נאמנים, אנחנו מביאים כבוד אמיתי לישוע, וכשהוא יחליט, הוא ישתמש בכל אחד מאיתנו למענו ולתפארתו.